בוסטר עם אור ברנע ואור אלתרמן.
שלום וצהריים טובים לכם.
או, שלום, חזרת?
חזרתי.
נחמד.
כן.
איך היה?
בואי לא נדבר על זה.
אוקיי.
היום יום שני ואנחנו עם תוכנית נוספת של בוסטר כאן בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. עכשיו אני אגיד צהריים טובים כמו שצריך, שלום.
זה חשוב לך.
כן, אני חייב.
לדייק.
אני חייב. היום בבוסטר אנחנו פותחים שנה עם מיזמים, פותחים שנה, לא שנת לימודים.
שנה ממש.
לא שנה עברית, אלא 2018.
וואו.
נדבר על בתי ספר
מכילים. זה נחמד, רגע, בוא, רגע, אני רוצה רגע להתעכב על זה. זה התוכנית הראשונה לשנה החדשה.
זו התוכנית הראשונה לשנה החדשה,
כן,
נכון?
כן, זה צודק, מרגש.
נכון, אתמול היה עוד כן. 2017, נכון?
ועכשיו 2018.
שלום לך שנה חדשה.
שלום.
כן. אז, לכבוד כן. השנה החדשה.
כן.
וגם נעסוק בזה עוד. אנחנו הולכים לדבר על מיזמים מעוררי השראה. נדבר על בתי ספר מכילים ועל מיזם אפסילון של סרטוני טלוויזיה שמנגישים...
אפסילון.
אפסילון?
כן, אמרת את זה 4 פעמים טוב ועכשיו לא.
נו, אפסילון.
כן.
אפסילון. של סרטוני טלוויזיה שמנגישים תכנים בפיזיקה ומתמטיקה. גם ההצגה מחנה קיץ שעוסקת ביחסים ערבים יהודים. ונשוחח עם גדעון הרז ושרון בורשטיין, המחזאיות של הצבא. אם במקרה לא ידעת את כל הדברים האלה.
לא ידעת.
אני מספר לך את זה עכשיו בפעם הראשונה. מיטל כהן ורז חסון עורכים ומפיקים את המשדר הזה. אלון מקלר הוא טכנאי השידור, אנחנו כאן ביחד עד לשעה 4. ולאור יש, אפרופו מיזמים, יש לה מחקר מאוד מעניין.
נכון.
שהיא רוצה לספר.
האמת שזה אפרופו השנה החדשה.
כן.
אז תקשיב איזה מחקר חמוד ומקסים שעשו באוניברסיטת טקסס. גילו שילדים קטנים בגילי 4-5 חושבים שמה שגורם להם לגדול זה היום הולדת.
אוי, זה
ולא ההפך.
כאילו החגיגה עצמה?
החגיגה עצמה זה מה שגורם להם בעצם...
או היום עצמו?
לא, לא, החגיגה. Mm-hmm. המסיבת יום הולדת היא שבעצם גורמת להם, הם חושבים שככה הם גדלים בשנה. שזה מאוד מתקשר, אני חושבת, אתה יודע, גם לשנה עכשיו, הרי... כל העניין הזה זה המצאה שלנו, הזמן לא באמת מחולק לפי מקטעים.
כן, ומי אתמול היום הרבה לא. אנשים כביכול מרגישים שינוי.
שמשהו קרה, אבל בעצם לא קרה כלום. כן. אז מסתבר שזה, אתה יודע, אז רובנו בסדר, אז מתי שאנחנו מבינים שהחגיגת יום הולדת היא לא מה שגורמת לנו לגדול, אז אנחנו, אבל אנחנו נאחזים בזה כשמתחילה שנה חדשה, ואנשים עושים כל מיני כאלה מסקנות לשנה החדשה, והחלטות לשנה החדשה.
שלזה יש את הדברים החיוביים של זה גם.
כן, אני לא מתחברת לזה.
אני קצת כן. זאת אומרת, זה, אני מתחבר לפרקי זמן מסוימים שיכולים לתת לך איזושהי תחושה מסוימת, שאתה יכול, אם אתה באמת רציני כלפי זה, זה, לא, זה לא, לא, לא בטוח, אבל אתה יכול לרגע לעצור ולחשוב על החיים שלך. לרגע לעצור ויום הולדת, שנה חדשה, לפעמים חגים, לפעמים כל מיני דברים כאלה, איזשהו ציונים בזמן שלנו שאנחנו חיים, כבני אדם שאנחנו רגע יכולים לעצור ולהגיד אוקיי, מה זה אומר? מה היה שנה שעברה? מה יהיה שנה הבאה? כל מיני דברים כאלה שבדרך כלל מזכירים לנו את הצומת דרכים של החיים שלנו שבה אנחנו נמצאים. אני בסך הכל
כן, למרות שהחלטות, אתה יודע, החלטות אפשר לקחת בכל,
נכון,
בכל רגע.
נכון, אבל החיים עצמם.
דווקא נראה לי שהרבה אנשים כאילו מנצלים את זה בשביל לקחת החלטות עכשיו לשנה החדשה, ואז הם כזה יוצאים בהכרזות, וזה לא באמת תופס, כי זה חלק מאיזושהי הכרזה שלא באמת עומד מאחורה. נראה לי שההחלטות האמיתיות שאתה עושה בחיים שלך, הן לא קורות בתחילת השנה.
בתחילת השנה.
כן, זה נחמד כזה לאולי...
נכון, נכון.
כתבות סוף שבוע, אבל רוב החיים לא מתנהלים ככה.
נכון.
אז זהו, אז מסתבר שזה משהו שכנראה עוד כזה טבוע בנו עוד בילדות.
אגב, אם זה לא החגיגה ש... בעקבותיה אנחנו גדלים בשנה, אז כתוב בעקבות מה אנחנו כן גדלים? מה כן גורם לנו לגדול?
החיים? החיים? אתה יודע, כי זה ככה זה קורה, כי אתה גדל פשוט.
יש איזה הסבר לזה.
נראה לי שזה...
אם זה לא החגיגה.
אולי השנה.
השנה, כן.
השנה שהתחלפה. טוב, אז נראה לי שאפשר באמת, אז יש, האמת היא, באמת דברים נורא יפים בתוכנית. כל מיני דברים שאולי באמת יגרמו לשנה שלנו גם לראות קצת יותר טוב.
ולא שגרתיים, יש לציין.
וקצת יותר סובלנית, וקצת יותר מקבלת.
בבקשה, בואי נתחיל.
ונתחיל?
כן.
יאללה.
הנה משהו שאולי טרם שמעתם את ההגדרה הזו. בתי ספר מכילים. נמצאת איתנו רבית גולדנר להב, מדריכה ארצית, ממונה על בתי ספר מכילים במשרד החינוך. שלום. רבית.
שלום, נעים מאוד.
צהריים טובים. בשביל רגע לפני שניכנס לכל היוזמה הזאת, פעם ראשונה בישראל, ובדיוק מה אנחנו צפוי בעתיד, ספרי רגע מי שלא יודע, מה זה בתי ספר מכילים?
בתי ספר מכילים הם בעצם בתי ספר רשמיים של משרד החינוך, שפתחו בתשע"ט, שזה אומר בספטמבר הקרוב, שילמדו בהם תלמידים שני צרכים ביחד. אני נכנסתי למהלך בתחילת השנה, זה מהלך שכבר רץ במשרד בשולחנות עגולים במשך שנה וחצי, ומובילה אותו מירי נבון, שהיא ממלאת מקום מנהל המנהל הפדגוגי, וזה תהליך שהתחיל עם אדיאל צ'ולר, וחשיבה איך אנחנו נותנים מענה מיטבי לילדים שונה צרכים, בתוך ספר רגיל.
כי היום, נכון להיום יש בעצם מסגרות מיוחדות לחינוך המיוחד, בתי ספר שיש בהם כיתה של חינוך מיוחד או כיתה תקשורת, או ילדים עם צרכים מיוחדים שהם משולבים, היא משלבת בכיתות רגילות.
נכון, אלה האפשרויות שיש.
עכשיו, אנחנו בתור הורים לילד באמת עם צרכים מיוחדים, זה נשמע כמו חלום. הבית ספר המכיל. זאת אומרת, מתי צפוי, זאת אומרת, ממש... ממש להוות אופציה עבור הורים עם ילדים כאלה במקומות אסטרטגיים במדינה.
אז זה מאוד מרגש, כי באמת בתחילת שנה הבאה יש לנו ארבעה בתי ספר.
איפה?
כרגע יש לנו בית ספר בחדרה, בית ספר בתל אביב, ובית ספר בראשית בגוש, ועוד בית ספר אחד ממש יסדר בימים הקרובים.
לאיזה גילאים? זה בית ספר יסודי?
בית ספר יסודיים.
א' עד ו'?
כן, בתי ספר בתל אביב ובחדרה הם בתי ספר צומחי, שיהיו בהם כיתות א' ב', אבל הרעיון הוא באמת להגיע למצב שיהיה לנו בכל רשות בעתיד, בית ספר ששם על את הכותרת שלו כבית ספר מכיל.
אז הרעיון, רגע, הרעיון זה בהתחלה לפתוח הכיתות א' ב'?
הרעיון הוא לפתוח ארבעה בתי ספר, מתוכם שני בתי ספר הם בתי ספר צומחים, ושני בתי ספר הם בתי ספר קיימים, שכבר יש בהם תלמידים, ואנחנו פשוט נעשה להם הסבה לכל הנושא של תפיסה של ההכלה של אינקלוז'ן.
אוקיי, שזה בעצם אומר שבכל כיתה יש עד 27 תלמידים.
נכון.
חלק מהתלמידים הם צרכים מיוחדים וחלק בלי. איך הולכת החלוקה? זה חצי-חצי?
לא, אנחנו בדקנו ככה ברחבי העולם באמת לראות איך אנחנו בונים קהילה שהיא קהילה שהיא מאוזנת, שבעצם מייצגת את מגוון שאנחנו רואים בכלל בחברה. ואנחנו עשינו איזושהי בדיקה, ובאמת מה קורה בכל העולם, כי זה דברים שכבר קורים בכל מיני מודלים, אנחנו פה בונים מודל משלנו, אבל באמת בכל כיתה היו 27 תלמידים, מתוכם כ3 תלמידים עם מוגבלות שהיא יותר דומיננטית, ועוד ילדים כמובן עם צרכים לימודיים אחרים. אבל הרעיון הוא לא לדבר רק על הילדים עם המוגבלויות, עם הצרכים המיוחדים, אלא לדבר על כל התלמידים, על כל הילדים בכיתה, בשכבה, בבית ספר, כקהילה, שאנחנו רואים כל אחד מהילדים כילד שצריך לבנות לו תוכנית אישית, תוכנית מיוחדת.
עכשיו...
וזה בעיניי ההבדל הגדול, לדבר על חינוך מותאם אישית לכל תלמיד. ולא רק לכל תלמיד, אלא בתפיסה, שמדברים על תפיסה מכילה, אנחנו מדברים על מורים, תלמידים, מורים שרואים את כל אחד מבין את הספר ואת הייחודיות שלו.
עכשיו יש לי עוד שאלה לגבי, קודם כל, עם כל הכבוד לכם, ואנחנו לא ספק תומכים, אבל יש לי עוד שאלה לגבי משהו שאני חושב שהורים, רק הורים לילדים צריכים מיוחדים יבינו. האם במהלך הזה קיבלתם ריג'קטים, מה שנקרא, מהורים לילדים שאין להם צרכים מיוחדים, לגבי השילוב שלהם עם ילדים שהם כן?
תראה, אני גם אמא לילדות שנהדרות ומדהימות, ואחת מהן עם צרכים מיוחדים, והיא כבר בכיתה י"ב. ולכל אורך השנים משולבת בהצלחה במערכת. ולכל אורך השנים, גם אתם בטח מכירים את זה, גם הורים וגם אנשי מקצוע נתקלים באנשים שיותר קשה להם להכיל ולקבל את התלמיד עם שונה הצרכים, או בכלל אנשים שונה צרכים.
כן.
אני חושבת שהחברה שלנו מוכנה לזה. אנחנו ראינו כאשר הפצנו את הבשורה, ראינו פניות רבות, עשרות פניות ממנהלי מחוזות, מרשויות מקומיות, ממנהלי בתי ספר, מקהילות הורים שמאוד מאוד מעוניינים. זה לא משהו שמתאים לכל אחד. יש כאן בחירה, בחירה של ההורים, של הילדים עם הצרכים המיוחדים, ובחירה של ההורים לילדים שאין להם צרכים מיוחדים מובהקים, להגיע וללמוד בקהילה כזאת, בקהילה מיוחדת.
הרשמה לבית ספר.
צריך לבוא לשם ממקום של לרצות את זה.
כל, נגיד בתל אביב, כל אחד יכול להירשם לבית ספר, או שזה לפי שכונה, איך זה יעבוד?
בכל בתי ספר, אנחנו מאמינים שבית ספר צריך להיות בית ספר בתוך הקהילה. זאת אומרת, הילדים צריכים ללמוד באזור המגורים שלהם. ולכן ההרשמה היא קודם כל, כל אזור רישום עובד אחרת, אבל ההרשמה קודם כל היא כי ההרשמה כמו שמתנהלת בתוך העיר. ואם הורה בוחר ואומר, אני לא רוצה שהילד שלי ילמד בבית ספר כזה, זכותו, ואז הוא ירשם בית ספר הקרוב ביותר שיש. הוא לא חייב להיות בבית ספר אם הוא לא רוצה.
כן, למרות שאני, ממה שאני מכירה באמת ממודלים בעולם, זה בדרך כלל הבתי ספר שהרבה יותר רוצים ללמוד בהם, בגלל שזה כיתות קטנות עם צוותים, צוותים חזקים ו... גם יהיו שם מטפלים, יהיה צוות, יהיה גם צוות פער רפואי, נכון?
פער רפואי שיגיע, כמו שמגיע היום לתלמידים, צוותים פער רפואיים דרך המרכזי התמיכה, דרך המתיה, יגיעו גם לבית הספר, הנהלת בית הספר, ביחד של הפיקוח הרגיל והפיקוח של החינוך המיוחד, יבנו את התוכנית שתהיה מותאמת, תהיה גמישות תקציבית בתוך בית הספר, לתת את המענים. בתי הספר יהיו מונגשים מבחינה פדגוגית ומבחינה פיזית.
הכיתות יראו כמו כיתות סטנדרטיות? או שגם בזה...
גם בזה אנחנו באים עם... גם היום אני חייבת לומר שיש בתי ספר שהכיתות כבר לא נראות סטנדרטיות. נכון. של שולחן ושולחנות ולוח. באמת מגיעים פה עם תפיסה בכלל חדשנית מבחינת איך, מהי נגישות פדגוגית, נגישות של מבנה, לא רק מונגש מבחינת צרכים מיוחדים, אלא בכלל לתת איזושהי הוראה שהיא מותאמת גם מבחינת הסביבה. הפונקציה של הסביבה היא מאוד מאוד חשובה. גמישות בלמידה, לא חייבים ללמוד רק בתוך כיתה, אפשר ללמוד כשכבה, אפשר ללמוד בקבוצות למידה שמתאימות, בלמידה פרטנית. אנחנו מדברים על זה שכל הפעילות הבית ספרית, האירועים והטיולים יתוכננו מראש, בצורה כזאת שיתאימו לכלל התלמידים. ובאמת אנחנו גם מדברים על הקהילה של ההורים, שאנחנו רוצים בעצם ליצור דרך בתי הספר האלה איזשהו מודל חברתי.
תגידי, המטרה היא, אני מניחה שהמטרה כמובן היא לפתוח עוד ועוד כאלה ברחבי הארץ, אבל מה לגבי להטמיע את המודל הזה בעצם בכל בתי הספר?
בדיוק, זה בדיוק זה, זה התכנון. הרעיון הוא באמת שברגע ש... השר נפתלי בנט ומנכ״ל המשרד שמואל אבואב לקחו את הדבר הזה ואת התוכנית הזאת ונתנו לה באמת אפשרות להתממש, בעצם הרי שזאת חלק מהתפיסה לתת להרחיב את המענים. אנחנו לא באים במקום מסגרות החינוך המיוחד, אנחנו לא באים במקום השילוב, אנחנו פשוט נותנים עוד אפשרות. כן. ברגע שההתארות הזאת תיכנס, והיא כבר עכשיו נכנסת והיא נמצאת בחזית, אני מאמינה שעוד ועוד מסגרות חינוכיות ילמדו.
קיימות.
מה זה הכלה. כן, קיימות. גם קיימות וגם חדשות. ילמדו מה זה הכלה, יבואו ויראו את המודלים שאנחנו מפתחים, ואני בטוחה שאנחנו נחגוג את המגוון ונראה את התוצאות לאורך השנים הקרובות.
רגע, יש לי רק עוד שאלה אחת. באמת, לא, להורים באמת בחדרה, בתל אביב, בגוש עציון ובמקום שזה ייפתח, אם הם רוצים עוד פרטים או לדעת,
יש להם.
הם מוזמנים לפנות למחלקת החינוך, בכל אחד מהמקומות האלה, אנחנו בקשר שהם מחלקת החינוך.
כולם מעודכנים, זאת אומרת.
מתיה, כולם מעודכנים, ובשנבות היגוי.
וכשתיפתח, בעצם שתיפתח הרשמה לבתי ספר יסודיים כבר לספטמבר הקרוב, הם יוכלו למצוא את...
נכון, יוכלו למצוא את כל המידע באתרים של הרשויות. כמו כל בית ספר אחר שנמצא שם.
רבית גולדנר להב, מדריכה ארצית ממונה על בתי ספר מכילים במשרד החינוך, בהצלחה. תודה רבה.
תודה רבה. תודה. טוב, אני חייב להגיד את זה ממש מרגש, באמת.
כן, זה צעד ראשון, שזה נשמע כאילו...
חזון כל כך חשוב, ובעולם זה באמת, יש דוגמאות מדהימות לבתי ספר כאלה, שהורים לילדים, לא עם צרכים מיוחדים, מדפקים על הדלתות בשביל להיכנס לבתי ספר, אלא הם גם כולם אומרים, איזה השפעה יש לזה על על הילדים שלהם ועל הערכים שהם סופגים בעצם זה שהם לומדים בבית ספר ובמסגרת כזאת.
כן.
שהוא מאוד חשוב לחברה שלנו.
אני מאוד מקווה שזה יצליח ברמה הכי גבוהה שאפשר.
אני מקווה שפשוט כל הבתי ספר יהיו בתי ספר מכילים, אבל אני בן אדם אופטימי. יש דברים שכאלה מהבית ספר שעדיין נגיד גורמים לי ככה תחושת אינחות.
דברים? יש לי מעט.
לא אמרתי כמה, זה לא תחרות. נגיד כזה לוח הכפל, נכון? או כל מיני דברים שקשורים למתמטיקה ולפיזיקה, ונגיד הדבר שהכי מפחיד אותי זה שהבת שלנו שעכשיו היא בכיתה א' תבוא עם שיעורי בית. כל מיני דברים כאלה שאני בתור ילדה לא ידעתי להתמודד איתם, ואני לא יודע איך לעזור לה. אז בגלל זה אני שמחה שאנחנו בשנת 2018, בום, ויש כל מיני מיזמים שאני רוצה להאמין שיקלו עליי. אני פתוחה לשלוח אותה למסך ולהגיד לה, הנה, תלמדי את זה שם.
אני מאוד מקווה.
אז אני רוצה להגיד צהריים טובים לדרור לוי, יוצר טלוויזיה.
צהריים טובים, אור.
שיצר בעצם סדרת וידאו שהיא מיזם שקוראים לו אפסילון. שהמטרה שלה, אם אני מבין נכון, דרור, אני עוד לא ראיתי את הקטעים, אבל זה בעצם להנגיש באופן הרבה יותר פשוט את הדבר הנורא והיום הזה שנקרא מתמטיקה ופיזיקה.
כן, קודם כל הוריד מהם את התואר נורא והיום.
לא יכולים.
אני הקצנתי, כן.
זה טראו, אנחנו בפוסט טראומה.
אני הקצנתי, כן.
לא, לא אתם, אבל זאת המטרה.
אוקיי.
זאת המטרה, המטרה היא שאנחנו נפסיק להגיד על זה היום ונורא. תשמעו, אני לא מתמטיקאי ולא פיזיקאי.
כן.
נהפוך הוא, אפילו נזרקתי מבית ספר בכיתה י' כזה, כאילו זה לא העולם.
נו, ותראה מה יצא ממך.
בואי, בקיר הזה עם אמא שלי, אם זה שווה או לא, אני מדבר על זה אחר כך. אבל זה באמת פרויקט מקסים, זה פרויקט מקסים שהוא הברקה של מתח, שזה הגוף שמייצר ספרי לימוד לבתי הספר במסגרת משרד החינוך, שחברו לטלוויזיה החינוכית, ובעצם לראשונה אמרו, בואו לא נלמד את הקוריקולום, את מה שחייבים ללמוד. בואו נעשה משהו שהוא קצת לנפש, קצת לראש, קצת לחיבה, קצת לאהבה, קצת למקומות שהם ההבנה של האסתטיקה של הדברים האלה, וזה מוזר להגיד את זה, אבל יש שם משהו מאוד מאוד יפה במתמטיקה ופיזיקה, הם רק מסתכלים על זה בצורה שהיא לא, אתה לא חייב לזכור את זה, ולא חייב להילחץ על זה, ולא חייב, תלך רגע הצידה, תסתכל.
ואז הם באמת פנו אליך שאתה בכלל מגיע מהתחום של הטלוויזיה, וכתבת משימות לתוכניות ריאליטי, נכון, לאח הגדול, ו...
נכון, מי שעומד בראש מחלקת הוידאו של מתח, זה מישהו שעבד בטלוויזיה, הוא הגיע מטלוויזיה בעבר, הוא מכיר אותי. אני שנים עוסק בתוכניות ריאליטי, אני כתבתי את כל המשימות של האח הגדול בישראל אי פעם, וגולדסטאר והיחידה, ודברים מאוד מאוד מצחיקים וכלילים, וזה, והוא אמר, בואו תנסה לרתום את הכיוונים האלה למקום ש... שמביא את הילדים ליהנות מהדברים האלה.
איזה חיבור לא מתבקש.
ממש חיבור לא מתבקש. אני רוצה להגיד לך שהייתי מאוד מאוד גאה באומץ שלהם, כי אנחנו בדרך כלל חושבים במשרד החינוך כאל משהו שהוא קצת כבד וקצת
מיושן,
ארכאי וקצת מיושן, וזה ממש הגיע מהם, והם גם פתחו את כל הלב, והעמידו את אנשי המקצוע הטובים ביותר, כל אחד מהשיעורים האלה עבר, כדי לראות שאנחנו אומרים שם רק אמת, ולא טועים בשום דבר, ולא מפספסים שום דבר, ולא מבלבלים אף אחד, וכל אחד מהסרטונים הוא באמת מלווה מהאות הראשונה, הדור האחרונה, על ידי מיטב אנשי המקצוע, והם עשו את זה ממש ממש בצורה שהיא בעיניי מאוד מאוד אמיצה.
תן לנו דוגמה לסרטון כזה.
אני אתן לך דוגמה, אני אתן לכם דוגמה לסרטון שבחר את הפרויקט, שבאנו לספר על הפרויקט, וכאילו לשכנע עוד אנשים להכניס כסף בתוך הארגון, אז סיפרנו על התרגיל הבא שנקרא לראות את מהירות הכל. העמדנו, אמרנו, בואו נעמיד שורה של ילדים, 50 ילדים, לאורך קילומטר, ויעמדו בטור, אחד אחרי השני. ולאורך קילומטר, זאת אומרת, 50 ילדים, כל ילד יעמוד 20 מטר מהילד שלפניו. וכך לאורך קילומטר שלהם העמדנו ילדים בשדה, ילדים מקיבוץ, שכחתי לשמוק רגע, בשדה נחמד בעמק ישראל, נתנו לכל אחד מהילדים דגלון, וירינו מאחוריהם בתותח.
בתותח? אמיתי?
כן, תותח גז כזה שנועד להבריח סכנאים מבריחות דגים, אבל תותח, נקרא תותח, זה מרשים למדי. כל אחד מהילדים מתבקש ברגע שהוא שומע את התותח, את היריעה, את הכל שהיה, להרים את הדגל. היות והם עמדו עם הגב אל התותח, הם לא יכולו לראות מתי הוא יורה או מתי הילד לפניהם הרים את הדגל. ואז נורא התותח, הילד הראשון הרים את הדגל, הילד אחריו הרים את הדגל, הילד אחריו הרים את הדגל, ואנחנו רואים טור של 3 שניות, שזה הזמן שלוקח לכל לעבור קילומטר, של ילדים מרימים אחד אחרי השני את הדגלון.
מקסים.
אתה פשוט רואה את מהירות הכל, אתה פשוט עומד על גבעה, זה רואה את מהירות הכל זזה ממך והלאה, וזה היה באמת
מדהים.
איזה יופי, איפה אפשר לראות את הסרטונים האלה?
הסרטונים נמצאים כל יום בשעה 4 ובשש ועשרה, הם סדרי גודל של 4-5 דקות בחינוכית, שהיא הגוף שמשדר את זה, הם נמצאים גם באתר החינוכית, וגם בפייסבוק של החינוכית, וגם ביוטיוב של החינוכית, וזה באמת, זה באמת קליל ולא מחייב ומגניב ומאוד מאוד כיפי.
נהדר.
נפלא, דרור לוי, יוצר המיזם אפסילון, תודה רבה.
תודה לכם, אור, שיהיה צהריים וברכים.
תודה רבה. תודה.
ביי. ביי ביי.
איזה כיף זה, אה? שבאמת עכשיו אפשר פשוט לשלוח אותה על זה. הנה, לכי תראי איך עובדת מהירות הכל.
נראה לי יותר כיף להיות שם ליד התותח, שהוא יורה. זה היה נשמע לי קצת יותר
מגניב. אני פעם הייתי ליד תותח, זה לא כל כך נעים.
לא, אבל לא אמר שזה תותח של ברווזים.
נכון.
לא תותח של מלחמה.
תותח של שלום.
כן.
בוסטר, עם אור ברנע ואור אלתרמן.
אז המטרה שלנו בתוכנית הזו זה לנסות לייצר, וקודם כל לתת במה לכל מי שמנסה לייצר מציאות חדשה. שלום, צהריים טובים לגדעון הרז, מנכלית ומייסדת של עמותת אלמין, התיאטרון רב תרבותי לילדים ולנוער ומחזאית מחנה קיץ, ולשרון בורשטיין, שחקנית ומחזאית, שותפה לכתיבת המחזה מחנה קיץ. שלום.
שלום.
כן, אור נורא רוצה לשאול שאלה ראשונה, אז בבקשה.
אוקיי.
לא, אני רוצה, בואו תתחילו אולי באמת מלספר לנו על המחזה, ואז נוכל להרחיב עליו.
סבבה. אז מחנה קיץ היא דרמה לנוער, נוגעת ללב על קבלת האחר. זאת הצגה שמשלבת וידאו ארט, קטעי שירה ותנועה. וככה, בכמה מילים על תקציר המחזה, בעצם אנחנו מנסים להביא סיפור אישי של בחורה בשם יסמין, שיש לה קול מאוד יפה, קול פעמונים, שהיא בעצם הערבייה היחידה שמגיעה למחנה הקיץ. ואז מה שקורה זה שהיא נגררת להסתרת הזהות שלה. כל פעם שמדברים על ערבים, על כל מיני דברים.
בכוונה היא בוחרת להסתיר?
לא, היא פשוט נגררת ללא כוונה מוקדמת. והעובדה הזאת יוצרת סיטואציות מותחות, מרגשות ומשעשעות. כתבנו את המחזה בזמן צוק איתן, נכון שרון?
כן.
והתחושה של הבהילות לעיסוק ולטיפול ביחסים הכל כך אחורים ומלאי דעות קדומות וסטריאוטיפים בין יהודים לערבים הייתה דחופה מתמיד.
כן.
והחלטנו לקפוץ למים העמוקים ולהרים את הכפפה ולהתעסק ביחסים יהודים ערבים, במטרה לנסות להביא את הצופים והצופות, שהם הדור העתיד שלנו, להתבוננות אחרת על האחר. כי באמת היום כולם ניזונים מהטלוויזיה ומהתקשורת, ומקשיבים להורים ולהלכי הרוח ובפייסבוק ובכל הרשתות. אני רוצה רגע עוד משהו לגבי העניין של הזהות שאת שאלת, אם העניין אם היא תכננה מראש לשקר. אז מאוד חשוב להבהיר שהיא לא תכננה, זאת אומרת, היא הגיעה באמת למחנה ופשוט הבינה שהערבייה היחידה, והיא ניסתה להגיד להם, זאת אומרת, אחת הסצנות הראשונות היא אומרת לגיא, שככה קצת מנסה להתחיל איתה, היא אומרת לו, אני ערבייה. אז הוא הסתכל עליה ואומר, את ערבייה כמו שאני שוויצרי. זאת אומרת, יש פה ממש, היא אומרת את זה, אבל הם כל כך לא נראה להם הגיוני שהיא ערבייה, שהם פשוט ממש נשים את זה, ואז הם מתאהבים בה ומציעים להם לשון איתם בחדר, זאת אומרת, הילדה שמציעה שהם ישנו יחד בחדר, והם ממש פחות חברות, כך שזה פשוט, היא לא מצליחה להוציא את זה מהפה, זה לא משהו שהיא תכננה מראש. כי זה היה לנו חשוב להביא, זה באמת שתהיה פה הזדהות, זה לא איזה משהו של כוונה תחילה, זה פשוט לא הצליחה להגיד את זה, ובסוף שהחליטה כבר להגיד, זה היה הרבה יותר קשה.
לי יש שאלה קצת אחרת. בעוד קבלת האחר וניפוץ סטריאוטיפים, זה מה שעומד פה במרכז היצירה, מי שקורא חדשות, עיתונים, עוקב אחרי רשתות חברתיות, לפעמים, לא תמיד,
חי בארץ, אתה רוצה
בישראל,
להגיד?
לפעמים, לא תמיד, ישנה תחושה שככל שהזמן עובר, יש פחות סבלנות לקבלת האחר, ויש שנאה מאוד גדולה.
החברה שלנו הופכת יותר ימנית, יותר גזענית.
כן, יותר, בכל מה שקשור, במיוחד לערבים יהודים. השאלה שלי היא, מאיפה אתם מקבלים את הכוח, או את ה... בעצם... כוח זה מילה נכונה, אולי פסוד כוח, את האופטימיות שמחזה שכזה באמת יוכל לשנות דברים.
אוקיי, אז המחזה הזה בעצם, וההצגה הזאת עלתה במסגרת תיאטרון אלמינה, שזה תיאטרון שנוסע על דגלו ובחזון של תיאטרון לשינוי חברתי, תיאטרון עם חזון, שכל הרעיון של התיאטרון הזה, זה תיאטרון בניהולו של נורמן איסה, שהוא שותפי וגם בן זוגי.
אנחנו תכף נדבר על זה.
שנינו פועלים לקידום שינוי היחס בין יהודים וערבים דרך תיאטרון. כי תיאטרון זה כלי. המטרה היא באמת הרבה יותר גדולה. המטרה היא לעורר כאן מודעות, לעורר שינוי. להגיד שזה אפשרי לשנות דעה ויש סיכוי לשינוי. ההצגה הזאת זה אמצעי מקסים, מרגש וחווייתי, אבל הרעיון הוא באמת שמאחוריו הוא הרבה יותר גדול. בגלל המצב עכשיו שאתה אומר שלחיות פה בישראל ושזה הולך ומקצין ומדרדר כמו כדור שלג, אז הדחיפות של להעלות כזאת הצגה ולדבר על הנושאים האלה, היא הרבה יותר משמעותית והרבה יותר חזקה. זה לא חוכמה רק לדבר ולעשות הצגות על שואה ועל קוממיות ועל כל מיני דברים שגם הם חשובים, אבל יש משהו בעיסוק בישראליות, במי אנחנו פה, ביחס שלנו לקבוצות מיעוט פה בחברה. החברה שלנו משוסעת, היא עם הרבה הרבה בעיות, ואנחנו באים ואומרים, רגע, שנייה, החברה שלנו היא מקסימה, היא מורכבת מפסיפס מדהים של תרבויות, תרבויות גם של הערבים השכנים שלנו, וגם של עוד הרבה רוסים, אתיופים וכולי, צ'רקסים, כל אחד יש את התרבות, אם זה בא לידי ביטוי באוכל, בשפה, במוזיקה, בכל הדברים, ואנחנו בעצם רוצים ומבינים מתוך הניסיון שלנו כזוג, שברגע שאתה מכיר את האחר ואת התרבות של האחר, אתה פחות מאוים ממנו, אתה פחות מפחד. הלהבה הזאת שמציסה את השנאה היא בערות וחוסר ידע ודעות קדומות.
ובמיוחד באמת דרך סיפור כאילו כל כך פשוט וכמעט יומיומי כזה.
סיפור שצר להזדהות איתו.
טוב, אני חייבת לשאול אותך שאלה אחת לסיום, בגלל שאנחנו פה זוג שעובד ביחד, איך זה...
ומצטער על זה בכל דקה.
בדיוק. איך זה לעבוד עם הבן זוג?
איך זה לעבוד עם הבן זוג? תשמעו, זה לא תמיד כזה קל וכיף, כי יש חיכוכים ויש דעות, ושנינו אנשים שונים, ובאים מתרבויות שונות. אבל אני חושבת שברגע שיש... איזושהי מטרה משותפת.
שהיא ממש חזון.
היא חזון, ויש רצון, בעצם אנחנו סוג של מודל, אנחנו רוצים להקשיב אחד לשני, ולתת איזושהי דוגמה, אז אני לא אומרת שהכל תלית שוקולד, לפעמים אנחנו מתווכחים ורבים, ולא מסכימים על דברים וכאלה, אבל גם הדברים נורא מוגדרים, לכל אחד יש את התפקיד שלו.
אני רק אגיד, השישי לראשון בשעה 10:30, אני יועד לילדים בני 9-15, אני אתן לעצמי שגם קצת מתחת וגם קצת מעל.
תודה רבה. מחנה
קיץ, תודה רבה גדעונה ושרון, תודה רבה.
תודה לכם. ביי ביי.
זה באמת חשוב, אני חושבת בין כל ההצגות היפות והמקסימות והמבדרות שיש, לקחת ילדים גם לדברים כאלה שיכולים לתת להם באמת איזשהו תוכן וערכים שכל כך מחוברים למציאות שאנחנו חיים בה.
נכון, ולשאלתי, האם זה באמת יכול לשנות? אם לא ננסה...
נכון, ועוד דרך הילדים שלנו. כן. ולסיום תוכנית התחילת השנה הזאת, ראית מה עשיתי פה?
לסיום תוכנית תחילת
בדיוק.
שנה. כן.
אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לאהובית רבי.
שלום חמודים, מה שלומכם?
נהדר.
מה שלומך? חשוב
בסדר,
יותר.
בסדר, התגעגעתי.
גם אנחנו.
אז בשביל זה את פה.
נכון, נכון. מה נדבר?
בואי נדבר על השנה החדשה.
כן, שנה חדשה בפתח.
שאור רוצה להגיד שזה לא בהכרח משהו שגוף האדם זוכר או יודע.
קיוויתי שישכחו את זה עד עכשיו, עד הרגע, כי זה לא...
אבל זה כן הזמן לדבר ולקחת החלטות, ובשביל זה את כאן אהובית.
אני לא לוקחת החלטות, אולי אהובית לקחה החלטות, אני לא יודעת.
את לא בקטע של החלטות?
פחות. פחות. משתדלת להימנע מלקחת החלטות.
הבנתי. גם צודקת למה להתחייב. בדיוק. בפני עצמך בעיקר. אני רוצה לדבר איתכם דווקא על דברים, לא על החלטות, אלא על דברים שהייתי רוצה שיעלמו בשנה הקרובה. אבל כן, לא בקטע כאילו פלילי, אלא שיעלמו כזה שידחו להם לאט לאט. הדבר הראשון זה היצירות שהילדים שלי מביאים מהגן.
יאו, בדיוק קיבלנו שקית כזאת, אלוהים.
צריך פה טופים אחרי ה... זה כאילו די, באמת, די.
קמתי היום בבוקר.
כן.
וכל הסלון היה מלא פתאום בכל מיני דפי יצירה עם דברים שמעולה, את יודעת, לא קשורים לבית, אני לא מבינה מאיפה הם הגיעו, עד שפתאום הבנתי, הוא מצא את השקית. הוא מצא אותה ופיזר אותה ברחובי הבית.
היום, בימינו, אנשים כאילו הרבה יותר מודעים לאסתטיקה של הבית שלהם ולעיצוב. ואני לא מזמן עברתי דירה, והבאתי מהצוות, השקעתי המון המון כסף, וקניות, ואיקאה, וזה, ואז באים...
ילדים.
ילדים האלה, כן. ומביאים את היצירות הבינוניות שלהם, מהגן, ומצפים שאנחנו נציג אותם לרעבה בכל הבית, אם זה במגנטים על המקרר, ואם זה על הדלת, ואם זה... עכשיו בואו, יש לכם כל מיני קישורים, אני לא אומרת, אני פה כדי להרים אתכם, אני אמא שלכם. אבל קטע של ציורים, וזה לאו דווקא כאילו הילייט של זה.
כן, אנחנו גם ב-2018 אי אפשר פשוט לצלם לנו את זה. להעביר לנו פה וואטסאפ.
צריך לעשות, בדיוק, צריך לעשות איזשהו הסכם עם הגננת שדאי. עכשיו אין לי בעיה עם דפים, את יודעת, הקדשנו איזושהי מגירה ענקית לדפים שהם פשוט דוחפים דף על דף על דף על דף, ובאיזשהו שלב מעיפים את זה.
הכל.
אבל כשמגיעות היצירות התלת מימדיות,
לא.
מה עושים עם זה?
לא. מכל מיני חומרים.
כן, מכל מיני חומרים. הוא חזר אתמול עם כן לציפור בין העצים ובכן לשלוש ביתים. כזה. עכשיו, היצירה הזאת כל כך גדולה שהיא התחלה לשלם מסחירות. היא תופסת חלק נכבד בבית, ואין לי מה לעשות עם זה, וגם אי אפשר להעלים את זה.
אי אפשר להעלים את זה.
פאקינג גדול.
את יודעת מה השיטה שלי?
לנו הגיע חמר השבוע שעבר.
את יודעת מה השיטה שלי?
זה נורא.
אני מוציאה את זה למרפסת.
אז לאט לאט מרחיקה את זה מהבית?
במרפסת, בשלב מסוים, זה נהיה כזה ג'יף, שאין ברירה, חייבים לזרוק את זה.
כן, אבל אני אגיד לך מה, לא זורקים את זה, זה נשאר שם ומקבל צורה חדשה משלו, ואז פעם בשנה יש כל כך הרבה זבלה במרפסת, שצריך לנקות שם, ואז אתה חושב, אולי נזמין מישהו אבל שינקה את כל השיט הזה מכאן, בגלל שאנחנו כבר לא יכולים להתמודד עם זה.
אז לי הייתה שיטה אחרת, היו תקופות שפשוט הייתי הולכת אחרי הגן, ספרתי לכם שאימא שלי, שכנה שלי, פשוט הייתי הולכת אחרי הגן ישר אליה. ואז איכשהו באורך פלא, כל היצירות נשארו שם.
שוכחת את זה שם.
פשוט שוכחת, אוי, שכחתי, אופס.
אוי, צודקת.
כן, אבל זה כבר לא עובד, אמא שלי ילתה על ה...
ילתה על זה? אוי, תראי מה שכחת אצלי.
אוי, כן, ואז כאילו אין מה לעשות. אז גננות, בבקשה, עדיין זה. זה לא כיף, זה לא יפה, זה בואו. גם לא הילדים שלי עשו את זה. אתם כתבתם את השם שלהם.
ברור.
אתם עזרתם להם לגזור, אתם הדבקתם את זה. ועם כל הכבוד, פחות מרגש אותי לשמור דברים שלכם.
מה עוד את רוצה להעלים?
אם אפשר, בבקשה, את המשחק הזה, End and Dino. אני אסביר.
כן.
אני מבינה שזה דורש הסבר.
כן.
קודם כל, עם השנים הילדים הוסיפו המון המון בתים לשיר הזה. בזמננו זה היה... אין דנדינו, סוף על הקטינו, סוף על הקטיקתו, אליק בלבום.
בום, בום, בום.
בום, 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 בית שני, פתח את האלבום, שם תראה אותי, ביום הולדתי, ואז הילדים הוסיפו. טי, טי, טי.
אחותי.
אחותי. ואז איכשהו זה הגיע למלך. המלך אמר לספור עד 10.
נכון.
ורק עכשיו מתחילים לספור. 1, 2, 3. עכשיו המשחק הזה אף פעם לא נגמר טוב. תמיד יש ילד אחד שבוכה בסופו, ולא מבין למה דווקא הוא נבחר או הוא לא נבחר. עכשיו, בבקשה, די, זה גוזל לי המון זמן מהחיים האנגינגינו. לפעמים הם רוצים להחליט מה לאכול, או סתם דברים, איזה חולצה ליבוש, ואז היה אנדניר, המלך אמר, זה נורא נורא ארוך. אפרופו גם על אושושו בלונים, זה השיר הכי הכי דפוק ששמעתי בחיים.
איזה שיר?
אתם מכירים על אושושו בלונים?
מוכר.
על אושושו בלונים, מפתח, אגוזים.
פשוט לא את הילדים שלנו, אני מכיר את זה ממקומות אחרים.
כן, תנח, פתח תקווה זה תמיד כמה צעדים אחורה. מפתח, אגוזים, כוס וחצי, אפייה, נסיעה.
די, נורא, טוב.
אהובית,
אנחנו צריכים לסיים, יש לך עוד אחד לסיום?
מה, כן, אני חייבת.
אחד, אחרון קצר.
אוקיי, ההתמכרות שלי לטלפון הנייד, זה משהו שחייב להיעלם, ולא בגלל, לא בגלל הסיבות הברורות שזה לא יפה, ואני לא מתייחס לילדים ולבעלי, ואני לא זוכרים איך אני נראית, רק את הפרופיל. בזמן האחרון מישהו צילם אותי, ושמתי לב שכשאני בנייד יש לי סנטר כפול. אז עם כל הסיבות האלה...
בגלל שהתמונה מגיעה מלמטה, פשוט אל תצלמי מלמטה, תצלמי מלמעלה, ואז רואים את הסנטר.
לא, מישהו שמצלם אותי מהצד, מחטט את בנייד שלי, זה נראה נורא נורא לא טוב, אז ככל הנראה זאת הסיבה שאני לא אגיע עם הטלפון הנייד שלי לשנת 2018.
או שתשני את הזווית, שאת מחזיקה טלפון, הרבה יותר פשוט.
זה לא נוח.
מלמעלה, תסתכלי מלמעלה.
זה לא נוח.
תשימי אותו מעל הראש ואת הראש המעלה.
זה לא טבעי, תנסו את זה.
אהובית.
אני רוצה להגיד משהו אחד, שנייה, לא...
אני רוצה לאחל אבל משהו.
בסדר, קודם, טוב, תחלי קודם.
שלא יהיה לך סנטר כפול, אף פעם. לא השנה ולא אף פעם.
אני בעדיפה
יצירות
מהגן.
ואני אגיד לך עוד דבר, ביום הראשון שהתחלתי לעבוד בדבר הזה שנקרא תקשורת, הייתי מאוד צעיר, המשפט הראשון שאמרו לי שאני אקח אותו איתי עד ליום, ואני תמיד אזכור לנצח את מי שאמרה לי אותו, אם דוחים משהו מספיק פעמים, בסוף זה מתבטל. אני מאחל לך, אני מאחל לך את זה לשנה הזאת.
תודה רבה, תודה רבה. אני אוהב אתכם, שתהיה שנה מהממת.
אמן, גם לך. ושנה טובה לכולכם. זה היה טוב, נחמד, לא? התוכנית הראשונה לשנת 2018. אז תודה רבה למיטל כהן ולרז חסון ולאלון מקלר, טכנאי השידור, ולכם. ואנחנו באמת מקווים שתהיה לכם שנה נהדרת.
טובה.
ושתהיו טובים אחד לשני, וגם לעצמכם. אנחנו נהיה פה גם מחר. אתם יכולים למצוא אותנו באתר שלנו כאן.org.il ובאמזון ופאפזון בפייסבוק. יאללה, ביי.
ביי.